ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שוויץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. היום נארח את יפית מקמל, שמכהנת היום בתפקיד של CPM, Clinical Project Manager, בחברת פארמה. יפית, בואי תספרי לנו על עצמך. אנחנו מכירות כבר מעל 15 שנה לדעתי, נכון? את היית, אני חושבת שפגשתי אותך פעם ראשונה, בקורס שעברתי בבית חולים שיבא, אחד הקורסים הראשונים שחברת GCP העבירה, ואת היית אחת המשתתפות בקורס. נכון, אני צודקת.
צודקת ב-100%, חייבת לציין. היי אורנה, תודה על ההזמנה. אכן הכרנו בשיבא בשנת 2004, זה היה?
אני חושבת שכן.
זה הקורסים בין הראשונים שניהלתם במתכונת של אתם מגיעים לבתי החולים. זה באמת היה מרענן, חדשני באותה תקופה. ואני זוכרת שהלכתי בהתלהבות רבה, וגם זכיתי לראות איך מכל הארץ הגיעו לשיבא. לא כי היה משהו מיוחד, אלא כולם רצו להשתתף, כולם רצו לדעת מה זה הקורס הזה, ומה היו התכנים, וכולם הגיעו למפגשים עם הקלסרים עבי הקרס, כך שזה היה באמת זיכרון טוב.
עברו הרבה שנים מאז של הקלסרים עבי הקרס, כן. ברוך השם שאנחנו התייעלנו בהקשר הזה, כן.
לגמרי, אבל מן הסתם הקורס הזה היה כמו מין סגירת מעגל של המון שנים של פעילות שהתחילה עוד לפני, פשוט בשנים האלה שהקורסים התנהלו בשיבא והיו בין הראשונים, התחיל, אז היה מין כמו סנונית ראשונה של כל העוסקים במלאכה של מחקר קליני, שהיו אלה שצריכים לבוא עם איזה שהן הכשרות שהן כתובות ומתועדות, כי הספונסורים התחילו לחפש אותם. זאת אומרת, זה לא היה מספיק שעבדת המון שנים במחקרים קליניים.
אז רגע, אני אצור אותך. אז את בעצם, עוד לפני שבאת לקורס, כבר הייתה לך נגיעה לתחום? אני חשבתי. אז אוקיי, אז בואי תספרי לנו קצת איך הגעת.
אז בואי נספר. נתחיל מההתחלה, מבראשית כמו מבראשית. אמא צעירה, אחרי לימודים של שינניות שלא עסקתי במקצוע הזה יום אחד בחיי, אחרי התמחות של 400 שעות, החלטתי שזה לא התחום שלי. אמא צעירה, מחפשת משהו שיעסיק את יומי, וכמובן יכניס לכלכלת הבית וכולי. והגעתי במקרה, ממש במקרה, למשרה זמנית במכון לחקר הלב. במכון לחקר הלב, הייתי בתפקיד של דאטה אנטרי, ממש הכנסת נתונים רבים, שבתוך המכון לחקר הלב ישבה עמותה למנע התקפי לב, והייתה אוספת מידעים מכל בתי החולים בארץ, והייתה יוצאת בפרסומים אחת לשנתיים, למשל, על גובה התקפי הלב בשנה בישראל.
סטטיסטיקות. מגיע,
סטטיסטיקה לגמרי, הייתה שם פעילות מבורכת, היו שם כנסים שנתיים, וכל הנתונים שהוזנו על ידינו, הצוות, בעצם שימשו להצגת הנתונים, ונתנו תמונת מצב בישראל.
אוקיי.
מדובר בשנים 92, בואי, אנחנו כבר רחוקים משם. אבל בהחלט, העמותה למנע התקפי לב הזאת, היא הייתה יושבת מעל מכון הלב בבית החולים שיבא, אבל היא עשתה פעילות מדהימה. לא רק שהיא אספה נתונים, היא גם התפתחה במובן שהיא כל כך הייתה אטרקטיבית בידע שלה וביכולות שלה לאסוף נתונים ומידע, שחברות לטשו עיניים עליה. איזה חברות? חברות שייצרו, למשל, זאת דוגמה, תרופות להורדת שומנים בדם. אז חברת ברינגר העולמית השתמשה במכון לחקר הלב, השתמשה. כי לא היו חברות CRO אז.
אוקיי, ורק תגידי לי שהם קיבלו את הנתונים ביתר וכל מה שתריך, הכל לפי חוק, כן?
הכל ביתר, הכל לפי חוק. חברת ברינגר בזמנו ניהלה מחקר, מחקר קליני. חולים נדרשו לחתום על תופסי הסכמה.
אוקיי.
השתתפו במחקר הזה יותר מ-11 בתי חולים בארץ. שמדברת על בתי חולים, שזה מרפאות בבתי החולים שאשר נתנו את התרופה בזליפ, נקרא בזמנו, שהיום היא נמכרת והיא על המדפים, אבל היא יותר ספציפית להעלת קולסטרול הטוב.
כן.
היום שאני רואה אנשים שנוטלים את התרופה, זה באמת, זה סגירות מעגל כל הזמן לראות את התרופות שעבדת עליהן, אבל בכל מקרה, אז התנהל מחקר כשלא היו חברות CRO בארץ, אז התנהל מחקר כשהמחלקות הקליניות בחברות התרופות היו ממש בחיתוליהן. GCP רק באמת הלך ונכנס לתודעה, כך שזה היה ניסיון נהדר. זאת אומרת, מלבד העבודה של דאטה אנטרי, מצאתי את עצמי עוסקת בממש דאטה אנטרי של כל ה-CRFים שהיו אז פייפר. אנחנו נדבר על זה. אנחנו היום מדברים גם על טכנולוגיות אחרות.
ברור.
אבל שם באמת הייתה לי נגיעה לעולם הזה, ומצאתי שאני מתחברת אליו. מתחברת במובן של לראות איך המידעים נאספים מכל מיני מקומות. במקרה הזה זה היה מחקר ארצי. אנחנו עוד לא נגענו בדברים גלובליים. אבל מחקר ארצי, הדאטה אנטרי, הדאטה מנג'מנט שעשינו, כל זה נעשה בעמותה למנה התקפי לב במכון לחקר הלב. ומשם הפרסומים, ומשם האישור של התרופה. זה היה לראות בקטן את הדרך שאני...
וזה אירון פין כזה, כן.
לגמרי.
ומאז גילית שזה מושך אותך, ובעצם החלטת לפתח קריירה בכיוון הזה.
גם, לא חשבתי לפתח מדי קריירה, חשבתי שזה מאוד טוב ונוח, כי הייתי אימא צעירה, ילדות קטנות, שעות היו נוחות עבורי, אם היו כנסים, אז הם היו בשעות בית הספר, גנים, מסגרות וכולי, אבל זה היה לטעום הכל מהכל, כי עם המחקר והפרויקטים השונים שהתנהלו שם, אפילו נכנסתי לתחום של להיות מוניטור, אז קראו לזה, מוניטור הניסוי.
בואו רגע נגיד למקשיבים שלנו, שמוניטור בעצם זה CRA, זה אותו דבר בדיוק.
אותו דבר.
פשוט היום אף אחד לא, זה לא נחשב כנראה להגיד אני מוניטור ניסויים קליניים, וזה נשמע יותר קצת, תסלחו לי על הביטוי פלצני, שאומרים אני CRA.
אני CRA, ואגב, המוניטור זה השפה שה-ICHDCP
משתמש בה.
משתמש בה, ואוהב אותה, וחשוב שהיא תופיע. וחשוב שהיא תככב, כי אנחנו רוצים
להיצמד למקורות.
להיצמד למקורות לגמרי. אז הניטור של המחקר הקליני על אותה תרופה שבסופו של דבר עבדה היטב, הצליחה לעלות רמות HDL בקולסטרול. ומשם התפתחנו והפכתי להיות CRA.
ישר.
אמרנו, לא ישר, אחרי שהייתי חברה של דאטה אנטרי, אחר כך בדאטה מנג'מנט, מפיקים קוויריז, מתקשרים עם הסייטים. אורנה, אני מדברת
בעצם בזמן, תקופה... כן, אנחנו מדברים על תקופה של...
שונה לגמרי.
ממה שהיום.
גם הקוויריז היו נשלחים בכל מיני אמצעים של לשלוח את הקוויריז לסייטים, לפעמים על
ה-CRF. אני זוכרת עם חבילות, עם חבילות פיל פדקס, בנייר, היינו שולחים ערימות על ערימות ו... היה צריך לשבת ולקרוא את כולם. אז בעצם את לא עשית תפקיד קלאסי של מתאמת מחקר, בעצם.
עדיין לא הגענו לשם.
אוקיי, זה שזמנו.
11 שנה עבדתי במכון לחקר הלב.
אוקיי.
מתוכם שנתיים הייתי מוניטור, ואני מדגישה מוניטור, זה לא כפי שאנחנו מכירים אותו היום כ-CRA. גם דוחות הניטור נכתבו על נייר ועת, ותויקו במאסטר פייל שלנו. לימים הפעילות הצטמצמה ובארץ התחילו לראות יותר ויותר חברות CRO קמות. מן הסתם, גם זה לא שהעמותה או המכון לחקר הלב חיפשו את זה, הם לא היו אקטיביים ולהכניס...
כן, ולהכניס מחקרים.
הייעוד שלהם היה שונה. בכל מקרה, בשנים האלה, הבנות שלי כבר גדלו, בשנים האלה קצת יותר ראיתי את התחום מתפתח והפעילות אצלנו מצטמצמת. כשבמקרה שמעתי על משרת סטאדי קורדינטור מתאמת מחקר, פשוט בקומה למטה.
במכון הלב?
במכון הלב. גם עכשיו זה היה בחיתוליו, הייתה מתאמת אחת, אליה הצטרפתי, ויחד הקמנו יחידה שעד היום
לתפארת.
עובדת
לתפארת. נכון. נכון.
אני מסכימה, מנוהלת לתפארת, הגיוסים שם מדהימים והמקצועיות שם היא רבה, אבל אני הגעתי אליה כשהיא עוד הייתה בחיתוליה, היינו רק שתי בנות, כך שמן הסתם הייתי עושה הכל מהכל. את יודעת, התבנית הזאת של הקטן, היא דווקא ההזדמנות הכי נהדרת. תוכל לצמוח ממנה, כי את עושה הכל מהכל. אם זה ועדות אלסינקי, התקשורת, ההגשות. אם זה חוזים עם חברות התרופות שמבקשות לעבוד עם החוקר. אם זה CRF'ים, אם זה חולים. זה הכל מהכל, וזה פשוט... הייתי שם 5 שנים. ואלה היו 5 שנים באמת מלמדות ברמה האישית מאוד מאוד מספקות. הריאקציה עם החולים. לאט לאט נכנסו טכנולוגיות, EDC, CRF אלקטרוני, אנחנו כבר לא יושבים כל היום עם דף ועט ומתעדים כל דבר.
אז זה באמת שונה מאוד ממה שיש היום, בוודאי במחלקות או במכונים הגדולים, שיש כל כך הרבה מחקרים וכל כך הרבה אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה, שבעצם היום אנחנו עדים רואים, אנחנו רואים את זה שבחלק מהמקומות בעצם לקחו את תפקיד המתאמת כמו שאת חווית אותו, ובעצם חילקו אותו לתתי תפקידים, והיום כל, יש מקומות, עדיין יש מקומות, מחלקות קטנות שמתאמות עושות הכל,
זה
מהכל.
זה הכל תלוי נפח עבודה.
לגמרי, אבל באמת במכונים הגדולים, אז היום ממש אנחנו רואים חלוקה והתמקצעות, אחת בדאטה אנטרי, אחת באמת באינטראקציה והליווי של המטופלים, ואחת בהגשות לוועדות, ובעצם התפקיד הענק הזה, שזה באמת תפקיד ענק להיות מתאמת מחקר, אנשים לפעמים לא מבינים את זה, אז את חווית את כולו מכולו, כן, אוקיי, מעניין, טוב. אז שם עבדת 5 שנים, ומה קרה אז?
ואז פגשתי אותה.
אוקיי, רק אז באת לקורס.
זה היה יותר בתקופה שעבדנו בחפיפה עם GCP ניסויים קליניים, אחד מיני כמה חברות, זאת אומרת, היה מודל של לעבוד או עם חברות CRO, או ישירות עם ספונסורים. זאת אומרת, היו ספונסורים שהיו נגישים ישירות לחוקרים, כי הייתה להם מן הסתם מחלקה קלינית, ובמחלקה הקלינית הייתה CRA, או PM, שיצרה קשר ראשוני, או היו חברות CRO. אחד מהמפגשים שלי איתכם ועם חברות הפארמה, חשבתי לעצמי שאולי באמת הגיע הזמן, אחרי 16 שנה ושבע, קצת להרחיב את הפעילות, לראות אותה
מנקודת מבט אחרת.
בדיוק, בממדים אחרים. לגמרי אתגרתי את עצמי, מאוד מאוד חששתי, כי באמת הייתה לי איזושהי תחושה של חממה, והחולים זה אחד מהדברים הכי מספקים שיכול להיות, שעובד קם אליו בבוקר, בתחושה של סיפוק ושליחות, אבל עדיין, ובאמת לקראת גיל 40 עשיתי איזשהו מהפך, יצאתי החוצה, נגעתי ל-GCP ניסויים קליניים.
אחרי הקורס בעצם, נקלטת אצלנו לעבודה.
אגב, קורס GCP בא אחרי קורס CRA שעשיתי. אני ממש מדור...
את ממש הפוך על הפוך.
מתקופת
האבן. אוקיי.
הקורס היה מיוחד, במתכונת מיוחדת, במעדורה מצומצמת, הייתי אפילו אומרת. אחד מהעמיתים שלי הודיע לי על קורס שמתקיים
בשיבה.
לא בשיבה. קורס CRA שמתקיים איתם בר אילן. אני עשיתי קורס CRA כשנפלו התאומים ב-2001.
די.
היה קורס בין 11 מפגשים, אחת לשבוע, בצהריים עד שעות הערב. וזה באמת אחד הקורסים היותר מרחיבי אופקים, כך שכשעזבתי את שיבה, היו לי גם מספיק כלים, זאת אומרת, הכשרה של CRA, קורס GCP שהפך להיות כבר מנדטורי, בשוק. ממש כאילו בראשית טוב,
אבל כבר. כן.
ויציאה החוצה לחברות פארמה, לחברות CRO, זה מה שרציתי בעיקר לחוות. התחלתי את הדרך שלי כ-CRA, חברת GCP ניסויים קליניים, ובאמת יכולתי לעשות כמעט את כל הפעולות, מבלי להתקשות, מאחר וידעתי איך זה נראה מהצד השני.
כמתאמת, שזה נורא חשוב. אני גם תמיד שואלים אותי, אנשים יותר את היום רוצים לעשות את הקורס CRA, וישר להתחיל כקורס, לעבוד כ-CRA. אז קודם כל אני אומרת, זה כמעט לא מעשי, ואל תפתחו ציפיות, כי החברות, כשהן רוצות להשיג CRA, הן באמת רוצים אנשים עם ניסיון. ואז אני אומרת להם, אבל עוד דבר, CRA יש לו התמודדות יומיומית, הוא עובד מול מטעמים, הוא עובד מול חוקרים, זה כל כך חשוב לעבור את ה... להתחיל בעצם, גם כי אפשר להתחיל כמתאמי מחקר בלי ניסיון,
נכון.
שקשה לעשות את זה כ-CRA, וגם כי אתה חווה, אתה בעצם אחר כך כשתהיה CRA, אתה תבין מה האנשים שעומדים מולך עוברים ברמה היומיומית, וזה משנה לגמרי את, את הגישה שלך, את, את הבקשות שלך, את איך אתה פונה, כמה תסכול יש בתוך הדבר הזה כשאתה מבין מה, כשאתה צמחת משם. כשאומרים לצמוח מלמטה זה כל כך נכון, למרות שאני לא חושבת שזה מלמטה. אני באמת חושבת, זה לא קשור למטה, אבל זה, יש אנשים, יש לי אנשים, אגב, שעשו קורס לפני 20 שנה, ממש כי אני התחלתי, והם עד היום בתפקיד, בקונסטלציה כזו או אחרת, הם עושים תפקיד של מטעמי מחקר, וכשאני שואלת אותם, לפעמים לא מדגדג לכם, לא בא לכם לעשות, לשנות, לעבור צעד לצד של הספונסור, אומרים לי, לא, כמו שאת אומרת, החולים בשבילנו זה הכל, וכ-CRA אין לך את האינטראקציה הזאת.
תשאלי אותי היום בעל על הרצף הזה של התפקידים שאנחנו עוברים במהלך השנים, למה אני הכי מתגעגעת, אני באמת ובתמים אומרת, שאני מתגעגעת לקטע הזה. פחות ניירת, פחות טכנולוגיות, יותר בני אדם, יותר בשורה, יותר עזרה, יותר הנגשה, הנגשה של הטיפולים הכי טובים, הכי חדשניים לאותם חולים.
לגמרי. אוקיי, אז עבדת, אז אצלנו עבדת ב-DCP כ-CRA לא מעט שנים, ואז התקדם, גם בתוך החברה, גם בתוך DCP בעצם התקדמת, אז בואי ככה, תספרי למאזינים מה עברת פה ב-CRA.
על הסקאלה של התקדמות, אז באמת CRA, משם לסניור CRA, משם למין ליד CRA, וזה נורא תלוי פרויקטים, עם מי אתה עובד, עם איזה ספונסור, ולמי אתה נותן שירות באותה תקופה. חייבת לציין שהיו שנתיים של הפוגה, של רצון להתנסות גם בחברה בינלאומית, חברת CRO בינלאומית, שנתנה לי עוד מימד, עוד ניסיון, וחזרה ל-DCP לשנים נוספות נפלאות כפרויקט מנג'ר. עכשיו, התכנסנו לשם הנושא של פרויקט מנג'ר בניסויים קליניים. אני רק אומרת שפרויקט מנג'ר בהגדרה שלו הוא נורא משתנה.
נכון, זה באמת נורא תלוי חברה.
זה תלוי אם אתה בא מחברות CRO, וזה תלוי אם אתה יושב בתוך חברת הפארמה. זה יכול להיות חברת תרופות, זה יכול להיות חברת מדיקל דיווייס, ועדיין התפקידים הם מאוד מגוונים בקטע של מה הפרויקט מנג'ר עושה בעצם.
אז בואי תספרי לנו קצת, כי את באמת עשית את התפקיד של הפרויקט מנג'ר גם בחברת CRO, וגם היום את בעצם עושה את התפקיד הזה בחברת פארמה. אז בואי ככה תאירי את עינינו על ההבדלים, בכלל איך זה לעבוד בחברת פארמה בתחום של מחקר קליני לעומת CRO, כי יש הבדלים מהותיים מן הסתם.
אז בשונה ממה שסיפרתי שהמעבר ממסגרת בית החולים לחברת CRO, היה כמעט מעבר חלק. כמובן שיש אג'אסטמנט שצריך לעשות בכל חברה שהם מגיעים אליה, כמו להכיר את הנהלים, מעבר היטב של הסופיז וטריינינג וכו'. אבל במעבר הזה זה קצת אחר, זה קצת שונה. כי כשאתה PM בחברת CRO, וכשאתה PM בתוך החברה שאתה
הספונסור.
היזם של הפרויקט שאותו אתה מנהל בעצם, הוא קצת שונה. לא הרבה שונה, כי לכולנו יש את אותם מטרות ואותם יעדים. אבל פרויקט מנג'ר, כפי שאנחנו מכירים בחברות CRO, הוא פרויקט מנג'ר שאמור לעשות אוברסינג, ולוודא שכל פעולות שנעשות על ידי בעיקר, על ידי ה-CRA וה-CTAs לאותו פרויקט עבור אותו יזם, מתנהלות כפי שצריך, שזה אומר אפילו מעבר על דוחות ניטור, לוודא שהטיימליינס מתקיימים בתוך המועדים של ההגשות של הדוחות האלה, לראות את האיכות של העבודה של ה-CRAs, ולהיות בעצם הקשר בין ה-CRA לספונסור, לאותו לאותה חברת תרופות שמנהלת, או חברת
כן.
ציוד רפואי. בעוד שפרויקט מנג'ר שיושב בתוך חברת התרופות, בעצם הוא אמור לנהל את הפרויקט ולהתחיל אותו ולסיים אותו. זאת אומרת, מההתחלה ועד הסוף.
ברמה גלובלית התכנות, בעצם, זה כבר לא ברמה מקומית, זה ברמה גלובלית.
ואנחנו מדברים על כל מיני ממדים, גדלים של פרויקטים, נו? היקפים.
כן.
יש פרויקטים שיכולים להיות עצומים, כי הם גלובליים, בעצם היותם גלובליים, שהם יכולים לחלוש על כמה יבשות, אז מן הסתם תראי יותר ויותר פרויקט מנג'ר, זה לא יהיה פרויקט מנג'ר אחד.
ברור.
ובעצם יש לזה כל כך הרבה מרכיבים וכל כך הרבה משתנים, הכל בתלוי פרויקט, וכמה מדינות מעורבות, וכמה אנשים מעורבים בתוך הפרויקט הזה, שיכולים להרכיב לצוות של כמה מנהלי פרויקט. למשל, דוגמה הכי בולטת מהעשייה שלי היום, זה פרויקט שהוא גלובלי, גם מולטי-ניישנס, ולכן מן הסתם את יכולה להבין שאנחנו מדברים פה על פעילות רחבה מאוד, אבל הפעילות תמיד תהיה אותו דבר, והמטרות תהיינה אותו דבר. בעצם להתחיל את המחקר ולסיים אותו בזמן, שיהיה תמיד הכי cost-effective. אי אפשר כמובן לעשות מחקרים שהם לא cost, כי אז אנחנו לא נקבל מחקר איכותי מן הסתם.
ברור.
ושיסתיים בזמן, כי אם אנחנו לא מסיימים את הפרויקט בזמן, א', אנחנו יכולים לא להנגיש את התרופות לחולים שמחכים לזה, ושנית גם יש את הזמן של המונה, הפטנט, מונה דופק.
לגמרי.
אנחנו נהפוך להיות לא אטרקטיביים. והדבר הכי הכי חשוב זה הזמן, הכסף והאיכות. והאיכות גם מבחינת, האיכות בעצם תבטיח את האינטגריטי ואת השלום, את האינטגריטי של הדאטה ואת הסייפטי של החולה שהוא מעל הכל. זאת אומרת, המנהל פרויקט רואה את זה לנגד עיניו, אבל הוא לא מתעמק בפרטים הקטנים של הפרוטוקול, הוא לא מתעמק בנהלים של איך מבצעים את המחקר וכולי.
בשביל זה יש את ה-CRAs.
לגמרי. הוא צריך כמו לנצח על איזושהי תזמורת. הוא עושה את זה בצורה כזו שהוא מעביר את כל המידע למקבלי ההחלטות, למשל. אז יש לנו את הסייטים לצורך העניין, את חברות ה-CRO שצריך לנהל, מעבדה מרכזית, דאטה מנג'מנט היום יוצא החוצה.
אתם כחברת פארמה היום, בעצם אתם כן משתמשים בשירותי חברות CRO, אתם לא עושים את המוניטורינג ב-in-house אצלכם.
יש מבנה שיכול להיות מבנה של יחידה קלינית שיושבת בתוך חברת פארמה, שיכולה בהחלט להסיק in-house CRA, במובן של CRA in-house, אבל הוא לא בהכרח יוכל לעשות את כל עבודת הניטור עבור כל הסייטים. אז אנחנו יוצאים החוצה לוונדורים השונים, ואנחנו פשוט מגייסים אותם לעבוד איתנו על פרויקט. אז זה יכול להיות מחברות CRO. דרך אגב, חברות CRO זה שם מאוד מאוד כללי. זה יכול להיות חברות CRO שגם מספקו, סתם אני נותן דוגמה, שירותי מעבדה. חברות CRO, שירותים של דאטה מנג'מנט, תלוי נורא בהיקפים. אבל היום, כמו שאנחנו יודעים היום, שהכל באמת מנועל, כמעט כוונדורים מועסקים על ידי הספונסורים, מישהו צריך לפקח על זה, כי האחריות האולטימטיבית היא של אותו יזם.
של הספונסור, תמיד.
ולכן, הפרויקט מנג'ר פה, יש לו איזשהו תפקיד חיוני, בלראות שהכל מתפקד כמו שצריך. זאת אומרת, מלבד לתכנן את המחקר, מלבד לכתוב תוכניות מחקר, אגב, תוכניות מחקר זה לא את הפרוטוקול, כי יש את המדיקל דיפרטמנט שתעשה את זה, אבל מנהלי המחקר, מנהלי הפרויקטים, הם אלה שיכתבו את תוכניות המחקר, מלבד ה-SOP של החברה, הם אלה שיפקחו שהביצוע שלהם נעשה, הם גם יהיו אחראים להתקן אותם במידת הצורך. את מתחילה פרויקט, את לא יודעת אף פעם איך הוא יסתיים.
איפה הוא יגמר?
את לא יודעת מה יקרה בדרך. ניהול סיכונים, גם כחלק מהניהול של הפרויקט, יש לו מרכיב מאוד מאוד חשוב כאן. הוא צריך להיות laid out.
שזה גם אתם, הפרויקט מנג'ר עושה? את הניהול סיכונים?
בשיתוף עם המחלקות השונות.
אוקיי.
זאת אומרת, הפרויקט מנג'ר צריך לוודא שכל התוכניות נכתבות וכל ההיבטים מתקיימים. אז אם אנחנו מדברים על ניהול סיכונים, אז כן, זה מתחיל איפשהו אצלנו כמנהלי פרויקטים, וזה מתגלגל למחלקות השונות שיש להם נגיעה לדבר. אז מן הסתם, ניהולי סיכונים יעברו ריוויו של הפרויקט של המחלקה של QA, ניהול סיכונים יעברו דרך מחלקות שונות שנראות רלוונטיות. למשל,
של המדיקל.
מדיקל כאן גם משחק תפקיד.
ברור, לגמרי, בניהול סיכונים בוודאי.
ולכן חשוב, פרויקט מנג'ר עובד קודם כל לפי ה-SOP של החברה. דבר נוסף, הוא הולך לפי איזושהי תוכנית שיש, מנהלים היום מחקרים, פרויקטים בכל מיני תוכניות. אז יש את MS Management, שאת יכולה לעשות לך בנייה של תאריכים, מתי את מתחילה ואת יודעת בדיוק מתי את מסיימת.
גאנט כזה, כן, גאנט על ציר של זמן.
של זמן, ואת מחויבת אליו. זה לא שאת זורקת תאריכים לרשימה, ואת מקווה לעמוד בהם, את צריכה לעמוד בהם, אבל כמובן שיכולים לקרות דברים בדרך, ויש לנו דוגמאות נהדרות במחקר שאני מנהלת כרגע בשלב הזה. רוסיה ואוקראינה היו מדינות מפתח, ההיי רקרוטר שלנו,
ומלחמה הכי הרבה
ההשפעות שלה. כשאנחנו אומרים, רוסיה הייתה גייסנית מספר אחת בפרויקט שלנו, אני מדברת איתך על מעל 100 חולים שגויסו לפרויקט, ואומנם לא התרחשה שם מלחמה, אבל לא יכולנו להוציא דגימות מעבדה, לא יכולנו לתקשר...
למה בעצם מרוסיה?
על הגבלות הטיסות.
מהעיצומים, הסנקציות הכלכליות.
אפקט מאוד 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 משמעותי.
זה לא משהו שרשמנו
בניהול סיכונים, אגב.
זה מה שנקרא, זה לא ידענו לצפות מראש, אז זה לא בתוכנית הסיכונים, אבל זה נושא לפודקאסט אחר. אבל תגידי, אז בואי, זה עכשיו מאוד מעניין. אז איך התגברתם על זה? מה עשיתם?
קודם כל, את נותנת בוסט של שיחות תכופות, גם אם צריך, בשעות הכי מאוחרות או הכי מוקדמות. אגב, אני עובדת עם יבשת אירופה ועם יבשת ארצות הברית, יבשת אמריקה,
הפוכות.
שאני כאילו, אני צריכה לתמרן, ואני רוצה לגעת בנקודה הזו של פרויקט מנג'מנט. אם אין לך את הסקילס האלה לנהל ולהנהיג, אתה לא תוכל לעשות את זה, כי, ולא משנה כמה שנים של ניסיון אתה בתעשייה, אתה צריך להביא את הפרסונליטי שלך במובן של קומיוניקיישן. אם אין לך את זה באותו תפקיד,
אתה לא תצליח, את אומרת.
אנחנו לא נוכל להצליח לנהל את כולם. עכשיו, לנהל, כי יש לנו מטרה, אנחנו צריכים לראות את ה... שדיברנו על האיכות, על הזמן ועל ועל קוסט האפקטיב הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. ואם אין לך את זה, אז אתה לא תוכל. ואז מן הסתם, כשיש קרייסס, שלא צפינו אותו מראש, פה מתגלה
המנהיגות.
המנהיגות. אני בכלל, כל קרייסס אני רואה כהזדמנות. כאתגר, לא קוראת לו קרייסס בהכרח. ויש כל מיני קולטרלים שאנחנו יכולים לפתח בדרך. מצאנו את פתרון של מעבדות מקומיות, ויכולנו להקים את זה בזמן סביר. הרמה של הפרוטוקול דוויישן שנספרה הייתה יחסית נמוכה.
אוקיי, אבל המעבדות ברוסיה עומדות בסטנדרט שהצבתם לעצמכם?
לחלוטין.
אוקיי.
אגב, אני חייבת להודות
ש... אז בסוף זה היה יותר קוסט אפקטיב גם בטח.
לגמרי. עדיין אנחנו רוצים שהכל יהיה צנטרלייזד, אנחנו רוצים שהתוצאות תהיינה...
סטנדרטיזציה.
סטנדרטיזציה, אבל גם אם בחנו מעבדה שלא חשבנו עליה קודם, ראינו שהיא עומדת כמובן בת כל הנועלים, לקחנו את כל הנערת הדרושה, עברנו, ראינו, עיינו, ומיד גייסנו לשורותינו. לגבי מצבים קצת יותר אקוטיים, שבתי חולים שמפונים.
באוקראינה.
אזרחים שעוזבים את המדינה.
אוי ובוי.
אני אפילו לא יכולה לתאר לך, אבל איכשהו, מספר קטן יותר מהגיוסים ברוסיה, אבל איכשהו אני יכולה אפילו לספור על כף יד אחת את מספר חולים שלא ידענו לאתר אותם בזמן, וככל שהשבועות חלפו, חולים שבו. חולים אפילו ביקשו את הנוכחות ואת החזרה הזו, חשו מוגנים יותר בריאותית. בכל זאת מדובר ב... אגב, לא ציינתי שמדובר במחקר על סרטן.
אוקיי.
ובאמת, יצאנו מזה איכשהו בסדר. אני יכולה היום להגיד במרחק של זמן, שמתוך 18 בתי חולים, רק בית החולים אחד לא חזר לתפקד, שנמצא בקרקוב, שליטרלי נהרס. וחוקר והצוות המחקר שאיתו נאלצו לעזור, וזה הסתכם בסאבג'קט טרנספר אחד לסייט אחר. גם הפעולות האלה הסתיימו.
תגידי, באמת מה שקרה באוקראינה וכולי, כל מה שקורה היום בעולם המחקרים הקליניים של ה-decentralized clinical trial, של יותר ויותר פעולות שנעשות בבתי החולים, ניטור מרחוק, גם רפואי, אני מדברת, של החולים וכולי. השתמשת, כאילו, השתמשתם, הייתם ערוכים לדבר הזה? זה משהו שכבר הכרתם, השתמשתם בו?
אפשר להגיד, למזלנו, היה את COVID-19, שכבר נתן לנו איזושהי...
לא, אני כל הזמן אומרת
ש... הכנה טובה ל...
שכמו שאת אומרת, שכל דבר זה גם הזדמנות ולא רק משבר, בעולם המחקרים הקליניים, ה-COVID הוא בעצם... גרם לנו לפרוץ גבולות ולחשוב מחוץ לקופסה לכל התעשייה הכל כך שמרנית הזאת, שזה פתאום היה באמת לקחת איזושהי נושאת מטוסים, כמו שאומרים, שקשה להזיז אותה, ובבת אחת היא עשתה תפנית של 90 מעלות.
גמרי.
אז איך ניצלתם את זה?
זה גם זכה לחיבוק מה-FDA. לגמרי. ה-FDA מיד נדרש לעניין והוציא את כל
ההנחיות שלו.
ההנחיות וה...
גם עם 100, לא רק ה-FDA, גם באירופה אותו דבר, וגם בארץ דרך אגב.
גם עם 100 בגדול, וגם פר מדינה יכולנו לראות את החוזרים שיצאו לכל תעשיית ה-Clinical Trials.
כן.
במדינות מסוימות אפילו, קיבלנו את החוזרים אלינו, עם ממש עם רשימת הנחיות, ולא וייברים, אבל איך לנהוג במצבים המיוחדים האלה שנוצרו, ודי נשענו קצת על ה-COVID ברמה של לעשות remote activities.
בבתי חולים באוקראינה, לגמרי. כן.
חייבת לציין שהעבודה שלי עם אמריקה ואירופה נותנת לך גם איזה שהם מימדים, ותמיד את שמה את ישראל בפרספקטיבה. ומה את רואה? את רואה שישראל בתרבות שלה יותר נשענת וקרובה לנהלים האירופאים. מן הסתם, אנחנו לא רק קרובים גיאוגרפית, ובארצות הברית את רואה יותר ויותר מחבקים את ה-remote activities, את ה-central monitoring, דברים קצת נראים אחרת, תופסי הסכמה אלקטרונים הם באמת דבר שבשגרה. הדברים שם קצת יותר זורמים, יותר ברמה של אישורים רגולטוריים, ברמה של אפשרויות יותר מרובות של לבצע מחקר קליני עם החולים, מתכוונת, ואיך לנהל אותם ואת הניתורים, היא שונה מהסטנדרטים האירופאים והמקומיים שלנו. בכל זאת רוצה לגעת כאן.
כן, אבל גם פה בארץ לאט לאט, לאט לאט הדברים נכנסים. גם הנושא של electronic informed consent, שמשרד הבריאות כן כבר הוציא נוהל שמאפשר את זה בעצם. זה אולי עוד בחיתולים פה.
עדיין לא מיושם.
זה עוד בחיתולים, יש אלו אתגרים, אבל לפחות מבחינה רגולטורית, זה משהו שהיום אפשר. זאת אומרת, הדלת נפתחה.
לחלוטין. מסכימה איתך? אירופה זה קצת יותר קשה.
אבל גם שאני מכירה, יש ממש מדינות, יש מדינות שלא, אבל יש בהחלט מדינות שמאפשרות את זה.
אני יכולה לומר שהמדינות המזרח האירופאיות הן קצת יותר סטריקט בעניין הזה. אני מדברת לא רק על הסכמה אלקטרונית של מטופלים למחקר, אלא גם על remote activities.
אוקיי.
הם קוראים לזה under special circumstances, ולכן אנחנו גם מתייחסים לזה כזה, ואז צריך למעלה לחיות עם זה. אחד מהדברים שנוגעים באופן ישיר לפרויקט מנג'מנט שלשם כך התכנסנו, הוא היכולת לקבל את השוני.
בין המדינות.
לגמרי. אתה חייב לראות את זה ולדעת שעם זה אתה מתנהג כך, ועם הריג'ן הזה אתה מתנהג כך, והאסטרטגיה שלך היא כזו וכזו, ואיך אתה מפיק ממנה את המירב. וזה בעצם הדברים שאנחנו עושים כבר בשלב הסטארט-אפ, כשאנחנו מתחילים את הפרויקט, אנחנו עושים לנו את כל ההערכות, וזה בדרך כלל חברות ה-CRO.
את ממפה בעצם, את ממפה את השטח לגמרי, כן.
חברות ה-CRO שיהיו אלה שיעבדו עם הסייטים שהם בחרו בסופו של דבר, הם אלה שעושים לנו את ה-layout של כל המדינות, עד לרמה של החוקרים, עם איזה מדינות, למשל, זמני הרגולציה הם הגלגלי הרגולציה עובדים יותר מהר מבחינת אישורים רגולטוריים, כי אנחנו כן רוצים לצאת עם המחקר.
כמה שיותר מהר.
ועם איזה רמה של סייטים, עם איזה חוקרים כדאי או לא כדאי. אני כפרויקט מנג'ר כן התעקשתי, למרות מספר הרב של המרכזים שהיו מועמדים, לעבור על הסייטים אחד אחד כדי לראות את רמת הידע והניסיון שיש להם במחקר קליני. כי כשאתה יורד לשם, אתה מבין שזה מה שיגרום להצלחה של המחקר.
לגמרי.
ובאמת ישבנו ועברנו על אין סוף feasibility questionnaires, ועשינו אסקלציה כשדברים לא הסתדרו, או חוקרים שמיד על פניו לא היו נראים לנו במובן של אין להם ניסיון במחקר קליני, אבל הם מאוד רוצים, והמוטיבציה בשמיים, ויש להם את כל הפסיליטיז, עדיין.
אין להם ניסיון. קריטריונים שם. אצלכם, את אומרת, זה היה משהו, קריטריון של ניסיון, הוא היה קיבל הרבה ניקוד.
אחד מהתפקידים של הפרויקט מנג'ר הוא לשבת עם הסטייק הולדרס. כל הסטייק הולדרס זה בעצם אפילו החוקרים, אבל ברמה המקומית של החברה זה לשבת ולעשות איזושהי רשימה של קריטריונים של עם איזה סייטים אנחנו רוצים לעבוד. מי הם החוקרים? מקדישים לזה המון חשיבה. זה עובר במדיקה, זה עובר בסטטיסטיקה, זה עובר בכמה מחלקות, כדי לוודא שאנחנו בוחרים אלינו את המרכזים הכי טובים, כדי לאפשר לעצמנו אפילו גם במצבים כאלה, כפי שאנחנו דיברנו עליהם קודם, של מלחמות או מגפות, אנחנו יודעים
שיהיה עם מי לעבוד עדיין.
לגמרי. שזה פעילות מרוחקת, אז אנחנו רוצים לבחור את הסייטים הכי טובים, שהם ידעו לבד מה הדבר הנכון לעשות, שהם ידעו לבד איך נכון להכניס נתונים, שהם ידעו לבד מה הדרישות. זה כבר מבטיח איזושהי הצלחה.
מעניין. אוקיי, אז זה באמת, אפשר להגיד משהו שהוא באמת שונה ביחס לעבודה ב-CRO, כי ב-CRO בסופו של דבר אתה מנהל פרויקט, הכל, אבל אתה בעצם עושה את זה ברמה, ב-level מקומי, זה לא משהו גלובלי, זה לא להכיר את נהלים של כל מדינה, חוקים של כל מדינה, דרישות של כל מדינה, אתה מתמקצע, יכול להיות פרויקטים ענקיים, בואי, לא נתבלבל, כן? הרבה מאוד מחקרים בישראל גם מנוהלים בסופו של דבר על ידי חברות CRO ב10 או ב12 בתי חולים. אני זוכרת בזמנו, לפני הרבה שנים, ניהלתי מחקר של 15 בתי חולים בישראל, שגייסו בישראל 450 מטופלים. רק בישראל, זה בעצם היינו המדינה שגייסה הכי הרבה מכל העולם.
מחקר בתרופה.
מחקר בתרופה.
מדהים. מספר מדהים.
מדהים. זה מדהים. אז היום אולי זה לא ילך אוברול ל-15 מרכזים, בכל זאת הספונסורים אוהבים כבר לפזר את הביצים בהרבה סלים, גם צריך מבחינת הגיוון כמובן האתני והאתרוגני, ויש הרבה מדינות שנפתחו היום שלא היו בעבר. פעם היינו, אנחנו היינו המדינה היחידה באזור שהייתה עם רמת רפואה כל כך גבוהה וכולי. מאז מדינות מזרח אירופה נכנסו, ועודו, ורוסיה שבכלל פעם לא הייתה מדינה שהשתתפה בניסויים קליניים, אז באמת דברים השתנו. אבל זה באמת אחרת שאתה מנהל את זה מנקודת מבט של יוזם, של ספונסור, לעומת חברת CRO.
ה-PM או ה-CTM בחברות ה-CRO הוא אחראי על הדליבריז. זאת אומרת, הכל יועבר ויתפקד כמו שצריך כדי להביא בסופו של דבר להצלחה של הפרויקט. בעוד שהפרויקט מנג'ר שיושב בתוך החברה היוזמת, באמת אחראי על כל האספקטים ולראות שהכל מתפקד. והכי חשוב, מתי הוא נכנס, במקרים של החריקות האלה שדיברנו עליהם.
כן.
זה בעצם הייעוד של הפרויקט מנג'ר. זה באמת אחד הדברים הכי חשובים. היכולת לנהל את האתגרים ואת המאמרות שבדרך, והיכולת להביא את המחקר לסיום בזמן שלו. אגב, הגיוס הזה של החולים זה מספרית, תלוי בפאזת המחקר.
ברור.
אבל ככל שאנחנו מתקדמים בפאזות ומספר החולים עולה וגדל, אז התכנון פה הוא כל כך קריטי. חברות ה-CRO עושות עבודה נהדרת בלעשות את התחזית לכמה כל סייט, וזו תחזית שצריכה להיות ריאלית, שחברות ה-CRO צריכות לשבת איתנו בעצה אחת ולעשות לנו פריסה על סמך ההיכרות שלהם עם אותם חוקרים. של כמה צפי של חולים יגויסו בכל חודש, אפילו לפעמים ברמה של כמה בכל שבוע, על מנת שנגיע למספר היעד. אם למשל המחקר שלי מגייס, גיוס היעד הוא 632 חולים, אנחנו יושבים על המספרים האלה כל כך קרוב. אחד מהתפקידים של הפרויקט מנג'רס הוא לעקוב באמת בזמן אמת, שאנחנו עומדים ביעדים. וברגע שיש חריקה הכי קטנה, כולם עוצרים את הסוסים, השיחות הן בלתי פוסקות, כדי לאתר בדיוק איפה הבעיה, ומה לא עבד.
ולמה לא מגייס, ולמה לא מוצאים את החולים.
בדיוק ככה.
כן, טוב, למרות ש... לפעמים יש הפתעות, אין מה לעשות. זה גם אתגר שצריך להתמודד איתו.
לחלוטין.
זהו. תגידי, את כל הזמן, כבר התחלת את השיחה, שדיברת על זה שהיית אימא צעירה. וחיפשת איזושהי עבודה שתאפשר לך לאזן בין קריירה מקצועית לחיי משפחה, ועברת הרבה מאוד תפקידים בדרך. היום את כבר סבתא, נכון? זה כבר הילדים כבר עצמאיים, אבל עכשיו הגיעו הנכדים, אז איך במהלך כל השנים את חושבת באמת שהצלחת לשמור על האיזון הזה?
אורנה, תדעי, תמיד יש משהו. הילדים קטנים, שוב, זה היה נכון לתקופה ההיא, ולהוציא מהמסגרות, אבל תמיד ה-life balance הוא חשוב בכל גיל, ובכל דור, ובכל זמן, והוא קריטי. כי לעבוד בסביבה לוחצת, ולסיים יום עבודה עם לשון בחוץ, זה לא לטובת העניין. אבל מה שאני כן אוהבת בתחום הזה, שאף פעם לא הייתה לי תקופה שהיא דומה. את גם יכולה, את זוכרת את עצמך, רצה בבתי חולים, ותקופות של עומס בקורסים, ופתאום יש איזושהי הפוגה, ושוב חזרה, זה בסדר. אבל כן, חשוב פה עליי, life balance, לגמרי אני מסכימה. אנחנו תמיד צריכים לתת את האקסטרה מייל, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור ש... אם יש קרייסס אחד, או אם יש דדליין כזה או אחר, תמיד הוא יתחלף באחרים הבאים, ולכן חשוב לשמור על האיזון הזה. אגב, אני בכלל חושבת שפרויקט מנג'ר, CRA, סטאדי קורדינטור, CTA, רגולטורי, סאבמישן ספשיאליסט, כל החברים וכל העוסקים, TMF ספשיאליסט, היום יש כל כך הרבה טייטלים ותפקידים, צריך להציף את הדברים, ובן אדם שמרגיש שהוא מעט עמוס, תמיד יש, אני מעולם לא נתקלתי, שלא קיבלתי איזושהי אוזן קשבת, שלא עשינו חשיבה מחדש, ופשוט מקבלים עזרה, מגייסים עוד אנשים למחלקה לפעמים, באמת, אנשים עובדים, ובנו, רגע, אנחנו קצרים בידיים, הפרויקט הוא לא כמו שצפינו ולא כמו שחשבנו, אנחנו כולנו ראינו את זה, ולכן האיזון פה הוא מאוד מאוד קריטי.
ואת הצלחת, את אומרת, בניסיון האישי שלך, את לגמרי. בכל הקריירה הארוכה מאוד שלך בתחום, מצאת את הדרך לאזן.
אני גם לא חושבת שזה פשוט. כזה מגונה בתקופה של פיקים, לשבת עד השעות הקטנות של הלילה. אם יש משהו שאני צריכה לפצח, אם אני צריכה לבנות איזשהו טרקר, או למלא איזה טרקר רטרוספקטיבית, כי תחשבי שאת מנהלת פרויקט, ואת רוצה להציג את הנתונים בצורה הכי טובה לכל הצדדים, ויש לך איזה שהם אתגרים בדרך, ואת חייבת לפצח משהו, אז את יושבת, אז את זוכרת איזה לילה או שניים ש... את יודעת מה, גם אם הלכת לישון, את חלמת על זה בלילה.
לגמרי.
אני זוכרת בתקופה שלי כמתאמת, וגם בחברות ציירו שעבדתי שתיים עד היום. השיח היה, אוי, חלמתי בלילה שהמקרר לא הפסיק לעבוד.
המקרר של התקופות הפסיק לעבוד.
או כל מיני כאלה דברים שמלווים אותך. זאת אומרת, אנחנו כן אנשים שאנחנו לוקחים איתנו את העבודה לכל מקום, אבל... אני למשל מציעה לאנשים כאלה, יש לי המון עמיתים אגב, שבאמת הם חיים את זה 24 שעות, וגם אני לא אשקר, אבל למשל כשהם לוקחים חופשה, זה חופשה.
אמיתית.
אמיתית, בריאה, טובה. יש עבודה מאוד קשה לפני החופשה. ומה היא?
ברור.
להציל סמכויות על כל החברים. אתה מגבה אותי מתאריך זה עד זה, את מגבה אותי על המיילים שמגיעים לפרויקט הזה וזה וכולי. אבל אז אנחנו מבטיחים לעצמנו, חופשה אמיתית וטובה כזו שמאפשרת לך לחזור מלוא האנרגיות.
למלא את המצברים.
לגמרי.
לגמרי. טוב, אז אנחנו נראה לי כבר עוד מתקרבות לסיום השיחה שלנו. תגידי, אני חושבת, מניחה שבטח מקשיבים לנו אנשים שעוד ככה, הם עוד לא בתחום. חלקם בוודאי בתחום, והבינו, ויש כאלה שגם עדיין לא בתחום, ואולי מתלבטים עם להיכנס לתחום, להתחיל הכשרה, לעשות קורס וככה להתחיל את דרכם, אז מה היית ממליצה לאלה שמתלבטים? מה היית ממליצה לאלה שכבר, מי שעובד בתחום כבר הנה, נתת לנו המלצות על ללמוד לאזן, לשמור גם את הזמן לעצמך. אני אגיד לכם, המלצה שלי תמיד זה, קודם כל תהיו סופר מקצועיים. תתחילו מזה. תהיו סופר מקצועיים, יעריכו אתכם. ואז גם יקשיבו לכם, וזה דבר יוביל לדבר. אז בואי, ככה, הצעה לאלה שמתלבטים אם להיכנס או לא, את חושבת שזה לתחום של אנשים שהם בוגרי מדעי החיים, ויותר מזה, יש להם המון מקצועות, גם מקצועות הבריאות, פער רפואה, הרבה מאוד תחומים. מדעי התזונה, סיעוד. קליני תקשורת, פיזיותרפיסטים, באמת יש היום המון המון מקצועות לימודים, כן, תארים בעולם מקצועות הבריאות, מדעי הטבע, מדעי החיים. אז מה את חושבת שזה היית זה הייתה הבת שלך, היית ממליצה לה להיכנס לתחום הזה?
כן, לא. בגלל שאני מכירה את הבנות שלי, אז קצת הייתי אומרת אחרת, כי אני חושבת שמלבד להיות מקצועי, אתה צריך להתאים ולאהוב את זה. ומי שאין לו את היכולת, מלבד, אם אתה CRA, אז ירידה לפרטים. אם אתה פרויקט מנג'ר, אז זה כושר מנהיגות.
אם אתה מתאם.
ויכולת לתקשר. אם אתה מתאם, זה בכלל עולם שלם של תכונות שאתה צריך להביא איתך. אז קודם כל, כתחום, בעיניי, אחד המרתקים, מגוונים. את יודעת, אני כל יום מרגישה שאני לומדת משהו. או במקרים של, אני עוברת מפרויקט לפרויקט, זה דיזיז אריה שונים. זה פרויקטים ברמת אינטנסיביות שונה. אני מרגישה מאותגרת, שאני כל פעם, אני מגוונת. את מכירה את האנשים שמספרים על השחיקה ועל השגרה בעבודה?
בוודאי, בהרבה מאוד תחומים.
בהרבה מאוד תחומים. פה זה לא קיים. גם אם את מתאמת, אתה מתאם, אתם חווים ביחד חשיפה לטכנולוגיות הכי מתקדמות.
היום כל פעם זה פרוטוקול אחר.
פרוטוקול אחר, אנחנו בכלל לא מדברים של לשבת ולהעמיק ולבנות כלים. אם את מתאמת, אם את CRA, גם כ-CRA הייתי בונה כלים. איך לעשות את העבודה, לעשות אותה הכי פשוטה לביצוע לכל המעורבים בדבר. אז לבנות כלים לצוותים, או לבנות כלים למתאמות, או המתאמות שבונות כלים למחלקה, שיהיה לה יותר קל לנהל את המחקר. אני לא חושבת שבמקומות אחרים יש כל כך הרבה גיוון, כמו בתחום הזה. המקצועיות הזו, אורנה, היא כל כך חשובה. להיות on top of things, לדעת מה החידושים, מה העדכונים, ללכת לקורסים. אגב, אני חושבת שהקורס הרשמי של ה-GCP שעשיתי בחברה GCP, הוא לא הקורס GCP היחידי שעשיתי.
ברור.
כמתאמת עשיתי קורסי אונליין.
רענון, כל מה שנדרש, ברור.
ללמוד פאונדיישנס בכל פעם שאת נכנסת לחברה חדשה. הלמידה פה היא אינסופית, והמקצועיות הזו שאת מדברת עליה היא המקצועיות. מדי פעם אתם מרגישים שאתם קצת
חלודים.
חלודים. היום הכל נגיש, יש את גוגל. אני הייתי עובדת, את זוכרת את המדיק והתרופות וה-ICD-9 למחלות, וכל הספרים והקרש שהיינו עובדים. היום הכל נגיש, הכל אפשר ללמוד ולהתחדש ולהתעדכן. ושוב אני אומרת, אם אין לך את הפשן לעשות את זה, אז אולי לא כדאי.
טוב, אבל זה נכון לכל מקצוע. תלכו לעשות משהו שאתם אוהבים, שאתם מתחברים. וכמוני כמוך, גם אני בתחום כבר מעל 20 שנה, ו... אני חושבת שזה באמת תחום מרתק, מגוון. ולא נותר לי אלא להודות לך שהקדשת לנו את הזמן היום. היה קשה למצוא קצת זמן, היה לי כרגיל לעונג לשוחח איתך. ואני מאחלת לכם, לחברה, לך, המון בהצלחה בהמשך. מי ייתן והתרופה שלכם כבר תגיע ותקבל את האישורים ותעזור למטופלים. ואולי נדבר עוד פעם כשזה יקרה. תספרי לנו, אז תוכלי לספר קצת יותר בפתיחות על הפרויקטים שלכם. מדהים, תודה יפית.
אני מודה לכם על ההזדמנות וכרגיל עונג.
תודה רבה.
תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.